אז חידוש אחד של מורנו ורבנו הרב ציודה, חידוש שני של מה שמורנו ורבנו היה רגיל להביא בשם מרגנים תטבה, שמופיע בסוף ספר אהבת חסד של החפץ חיים, וחידוש שלישי של מרן הרב. אז החידוש הראשון של של הרב ציודה הוא, כלומר, אנחנו כל הזמן שוברים את הראש. איך יכול להיות שהיום יש רשעי ישראל שהם בגדר החמור, שהם לא מאמינים באחד מ-13 העיקרים, הם לא שייכים לנתן לנו את תורתו. האם באמת אבא חרבנו מכל העמים הוא עומד בפני עצמו גם בלי שמתגלה אבא חרבנו נתן לנו את תורתו? כי לא מתגלה בהם שום דבר של תורה, כי הרי הם בעיקרי התורה לא מקבלים, הם לא מקבלים בכלל את עיקרי התורה. או בכל אופן אבא חרבנו הוא עומד בפני עצמו, אז על זה באמת אני חושב שהרב ציודה על הנקודה הזאת מחדש, הוא מחדש. אז אנחנו בשבוע, פעם אחרונה סקרנו את כל מה שעשינו בינתיים בשיעורים, שיטת הרמב״ם. עיקר ההתלבטות שלנו זה מה שיטת הרמב״ם, כי בשיטת הרשב"א או בשיטת התוספות ראינו שאשר בחרבנו הוא באמת דבר שהוא עומד, כדבר שעומד בפני עצמו, בלי קשר נתן לנו את תורתו. יש מדרגה שישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתם, עוד לפני שקיבלו את התורה. יש מדרגה של יציאת מצרים, שהיא קניין באומה, עוד לפני שקיבלנו את התורה, והוא דבר שגורם לזה שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא לפי רבי מאיר, ואנחנו עם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, כן, אתה בחרתנו מכל העמים. עוד לפני שקיבלנו תורה בזה ש אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות, תמיד אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות, קידשתנו מצוותיך, קרבתנו מתנו לאבותיך, שזה כנגד שלושת הרגלים, שרוממתנו מכל הלשונות, זה מדרגה שעומדת בפני עצמה, שיצאנו ממצרים, לפני שקידשנו ממצוותיך, אחרי כן מעמד הר סיני, קידשנו ממצוותיך, אחרי כן בחג סוכות, קרבתנו מקימו לעבודתך. פעם דיברנו על זה פעם, על שלושת המדרגות של ישראל. אז המדרגה של פסח, המדרגה של האומה, שהיא נבחרה, היא עומדת כבר בשביל זה צריך להתלהב אם אנחנו רואים מישהו מישראל. אז אמרנו את זה ברש"י, אמרנו את זה, לא, פרשתי, דיברנו יותר על זה שעיקר ההתמודדות זה מול העבודה זרה. הכפירה, המים האלה שנקראים כפירה, הם, אין בהם עשה טוב, אבל הם לא כל כך דבוקים ברע. אמרנו את זה ברשב"א, אמרנו את זה בתוספות, וברמב"ם אנחנו תקועים. ואמרנו שהדברים של רבי חנה וסרמן הם בעיקר דבוקים ברמב"ם. אז על זה אני קודם כל מביא את החידוש של הרב ציודה. שהרב ציודה חידוש גדול, שלדעתי הוא קצת חידוש, הוא יש בו משהו שהוא נגד מה שראינו בתניה. הוא מתבסס על הראש של התניה, אבל הוא מקצין יותר. כן, אני קורא בלשון הרב ציודה: מאור לנתיבתי שער נתיבות התורה, נתיב עוז לישראל, סעיף כפתת, על המילים האלה, על ואהבת לרעך כמוך. ספר אור לנתיבתי, שער נתיבות התורה, נתיב עוז לישראל, סעיף כפתת. מדוע, אני קורא את דברי הרב ציודה, מדוע ברמב"ם הלכות דעות כתב שהשונא אחד מישראל עובר בלא תעשה ולא תשנא? לא הזכיר שגם ביטל מצוות עשה שלו, אהבת לרעך כמוך. כמו שאנחנו רואים בהרבה מקומות שהרמב"ם, נגיד בהלכות שבת או בהלכות יום כיפורים, הוא אומר שמי שמחלל את השבת הוא ביטל מצוות שבתון ועבר עליו. אז גם כאן לכאורה כל פעם שיש לך מישהו שאתה שונא מישהו מישראל, חם פה, מה אני לא מבין, אתם בבית אל לא מורגלים לעשות משהו מוברר? טוב, אז הורסים לנו את הבתים פה כדי שנבנה בתים יותר מצ'וכללים, מזגנים. מה? אה, שמה זה כבר המצ'וכללים, אז עוד יותר מצ'וכללים. אז למה... אז למה באמת הרמב״ם לא כתב שכל מי שאומר על לא תשנא את אחיך בלבביך, הוא גם ביטל את מצוות ואהבתך כמוך? יש לומר, זה לא דומה לגמרי למה שראינו בשביתת מלאכה. שם כשהאדם עושה מלאכה, זה אותו עניין עצמו, הוא מבטל את שביתת המלאכה, והוא עובר על לאו. מה שאין כן, לא תשנא ואהבת לרעך כמוך, הם ציוויים נפרדים, מיוחדים. אלא שעל פני הדברים לכאורה, שנאה ואהבה, כשאתה שונא מישהו, ממילא אתה לא אוהב אותו. וזה כן נראה שאי אפשר לעשות חלוקה בין לאו שלא תשנא את אחיך בלבביך, לבין מצוות תעשה שבאהבת לרעך כמוך. כל מי שאתה צריך לשנוא אותו, כל מי שאתה אסור לך לשנוא אותו ושנית אותו, אתה בוודאי לא אהבת אותו. אז מה הכוונה שזה שתי דברים? לכאורה הם דברים קשורים, מנוגדים ומקבילים זה לזה. וזה מתחייב לכאורה כדבר והיפוכו במציאות אחת, במציאות האחד בביטול השני. ויש לומר, אני לוקח את דברי בעל התניא, אומר הרב ציודה, שהרב תניא חידש בליקוטי אמרים, שגם במקום של מציאות שנאה לאחד, מצד הרשעות שלו שכתוב משנא השם אשנא, אתה תמיד שונא רק את הצד הרע שבאותו אדם. אבל מצד שני אתה צריך לאהוב את הצד הטוב שיש באותו דבר. אז אנחנו רואים שיש מציאות של באמת שנאה ואהבה לגבי אותו בן אדם. כן. אבל זה לא כל כך ברור. לא כל כך ברור. אז מה מדובר על הדבר הזה? הרמב"ם אומר שיש בן אדם שאתה עובר עלו תשנא, ולא ביטלת את מצוות עשה. מה שנית בבן אדם הזה? אם אתה שנית את הצד הרע שבו, אז אתה... זה מצוין. כן, אז אתה לא עובר לזה. ואם אתה שונא את הצד הטוב שבו, אז אתה הרי לגבי הצד הטוב שבו, אתה חייב גם במצוות אהבה. מה? אז זה בעצם אין פה תירוץ. אז הוא מביא גמרא שכתוב שכל מי שרז פנים מותר לסנותו. וכתוב שם בלשון הגמרא, למרות שכתוב ואהבת לרעך כמוך, אדם כזה מותר לסנותו. אז הפשט של הגמרא משמע לא כמו הרב ציודה. שכאילו הכוונה היא, למרות שכתוב לא תשנת, שכאילו יש לב, פה מצווה לסנותו. רק הגמרא השתמשה ואהבת לרעך כמוך. אבל אומר הרב ציודה, לא, למה השתמשה הגמרא במשפט אחר? אלא הכוונה שכנראה אותו אדם שהוא רז פנים, מותר לך לסנות את העזות פנים, ואתה בכל אופן אתה חייב לאהוב אותו. וצריך לומר, שאומר הרב ציודה שצריך לומר, שהחלוקה היא לא שיש באדם שתי חלקים, יש באדם חלק טוב ויש חלק רע, אלא האדם צריך להסתכל עליו שהאדם הוא בנוי מצורה כזאת שיש באדם חלק כלולי, יש בכל אדם ואדם מישראל צד כלולי ויש באדם צד יותר פרטי. ואומר הרב ציודה, את אותו חלק שהוא אותו חלק כאילו יש לו כל מיני רובדים, ואת אותו חלק הרע יש לו גם רובד כללי שהוא טוב. זאת אומרת, גם החלק הרע של כל אחד ואחד מישראל הוא בסופו של דבר נובע מהנשמה הפנימית שלו. כלומר, זה דבר שהוא נועז להגיד את הדבר הזה, שכל העבירות שבישראל, כל הנפילות שיש בעם ישראל, הם נובעים מזה שאנחנו ישראל. זה מזכיר את המהר"ל, שהמהר"ל דיבר על המצוות הכי חמורות, על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, והסביר המהר"ל שכל העבירות, אם היינו גויים, לא היינו עובדי עבודה זרה, כן? רק בגלל שאנחנו ישראל, אנחנו עושים את העבירות האלה. אז בישראל, גם העבירות שלנו נובעות מהצד הישראלי שבנו,
גם צריך להעמיק בזה, זה צריך להרחיב את הלימוד של הנושא הזה, אבל זה מה שאנחנו בעצם אומרים. שגם על החלק הרע שיש בכל אחד ואחד מישראל, יש בו איזה אור מקיף כזה, איזה משהו עליון יותר, שהוא ישראלי, שהוא גורם בסופו של דבר את ההסתפקות הזאת של העבירה.
מה?
מה
הוכיח
מהגמרא? הוא הוכיח מהרמב״ם, הוא הוכיח, התחיל מהרמב״ם. שהרמב״ם לא עשה חיבור בין לא תשנא לבין ואהבת. כן? ואז הוא הביא דיוק מהגמרא על אז פנים שמצווה לשנותו, והוא רוצה לדיין, בכל אופן צריכים לאהוב אותו. כן? לא, אז אני אומר, הוא דייק. מזה שהגמרא אומרת, אף על פי שנאמר כלפיו ואהבת לך כמוך, מצווה לשנותו. למד הרב ציודה, אף על פי שנאמר ואהבת לך כמוך וזה נשאר. אז החידוש של הרב, ועיקרו של הסבר הדברים הוא החילוק בין המילה רעך לבין אחיך. הוא טוען הרב ציודה, שהמילה רעך היא קשורה לשייכות של האדם לכלל ישראל. והמילה אחיך היא קשורה לזה מי שאחיך בתורה ובמצוות. כל מה שחזל מייתו ואמרו שאין לך מצווה, מצוות בין עליהם חברו כלפי מישהו שהוא לא איתך בתורה ומצוות, זה במקומות שכתוב את המילה אחיך. זה רוב המקומות. כן, לאחיך תנוכי תשיך, לאחיך לא תשיך. מישהו שהוא באמת לא אחיך בתורה ומצוות, מותר לך לקחת ממנו נשך. לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל ואהבת לרעך, ואהבת, לא כתוב ואהבת לאחיך כמוך, כתוב ואהבת לרעך כמוך. אז הרב ציודה רוצה להגיד שזה היסוד. שבכל המקומות שכתוב אחיך זה באמת על המדרגה הזאת של אחווה בתורה ומצוות. גדרשינן כי רעך הוא שייך לגדר כלל ישראל. הוא מביא לזה ראיה, כהד ממעטינן, שור ראהו, מה ממעטין? ולא של הקדש, ולא של נוכרי. וכל זמן שלא יצא מן הכלל, יש מצווה לאהוב אותו, שאיננה מתבטלת ממנו. מה שאין כן אחיך שהוא מוגדר לפי האחווה שבמצוות. לפיכך, יחס האחווה יכול להשתנות במציאות השנה לפי המצב הפרטי. ואבל ביכן! יחס הרעות שהוא מצד הכלל ישראלי שלו קבוע וקיים. וגם במצב השנאה יש לומר שהאהבה הכללית השייכת לא עדיין נדלה בטלה וקיימת עם כללותה במציאות הנפשית המעשית. זה החידוש של הרב ציודה שאני מסכם אותו. החידוש של הרב ציודה הוא שגם ברמב״ם הוא רצה לדייק שהרמב״ם מסכים לדבר הזה. שגם הרמב״ם שכתב שאנשים יוצאים מכלל ישראל, הוא התכוון לומר, אנשים יוצאים מההגדרה של האחיך. לצאת מהגדרת רעך, אתה צריך לעשות עוד פעולה. עכשיו אתה צריך לעשות פעולה של יציאה מהכלל, וזה בסוף עוד דבר מה שאנחנו אומרים עכשיו, שגם שיטת הרמב״ם היא באיזושהי מידה, יש בה את הרובד שזה מתאים למה שהתוספות אמר. שהתוספות אמר שלא מספיק זה שהוא לא עושה, שהוא עושה עבירות, אלא בגלל שהוא הולך ונטמע בין הגויים. רק התוספות אמר את זה גם על המצוות בין אדם לחברו. הרמב"ם אמר לא. אדם שהוא לא איתך בתורה ומצוות, אתה לא חייב כלפיו ביחס של אחווה. אתה לא צריך להתייחס אליו לגמול איתו חסד. וזה אבל! במובן הזה של ואהבת לרעך כמוך, זה הרובד של הכלל הזה נשאר. זה בשם הרב ציוד.
מה זאת אומרת
להבין שעצם הדבר הזה שהוא שייך לאומה, אז כל הדברים שקורים לו בעומק העומקים, הם לא סותרים את זה שהוא מכלל ישראל, אלא הם נובעים מזה שזה מכלל ישראל. וזה לטובת ישראל בסופו של דבר גם כל מה שקורה שם. מה שקרה לו, זה באיזשהו רובד מאוד מאוד עמוק קשור לזה שהוא חלק מישראל. והתיקון שלו, בוודאי הוא יבוא בגלל שהוא חלק מכלל ישראל. קיצור לומר את כל מה שאנחנו לומדים בספר נצח ישראל מאוד מאוד ברחבה, ברמה גם ההלכתית הזאת, שמצד זה גם מקיימים מצוות ואהבת לרעך כמוך. ויש רק, ולא תשנא לא שייך, אתה יכול לשנוא אותו. אין תלב שלא תשנא. הלא תשנא את אחיך בלבביך, זה נאמר רק לגבי מישהו אחיך בתורה ומצוות. אם הוא לא אחיך בתורה ומצוות, מצווה לשנוא אותו. מצווה לשנוא אותו. מצווה לנצל אותו, לקחת לו ריבית. מצווה להתעלם ממנו, לא להשיב לו עבדה. מצווה להוריד ולא להעלות. בכל אופן, יש מצווה דעת אחר כמוך. זה חידוש עצום כזה, זה דבר ש... זה, אבל...
היום גם עושים את זה?
מה?
היום גם עושים כמו הרמב״ם לאנשים
שלא עושים את זה? מה, מורידים? לא, לא.
למה?
טוב. אז באמת, הדבר הנוסף, הדבר הנוסף, שבאמת הרב ציודה היה שולח, אני אגיד עכשיו. אז אנחנו בעצם אומרים ככה, שלושה כיוונים ליחס לחילונים. כיוון אחד של אשר בחר בנו זה דבר שהוא עומד כדבר שעומד בפני עצמו והוא לא מותנה בנתן לנו את תורתו. זה החידוש הראשון. החידוש השני שאנחנו עכשיו אומרים, היחס לחילוניות עובד על המישור הזה של מה ש... הרב ציודה שלח למרגנית הטבה וזה הכיוון אני חושב העיקרי שמפותח בתפיסה החרדית, זה הכיוון הזה של או הולכים לכיוון של תינוק שנשבע, שאני לא אוהב את הכיוון הזה, כי אני חושב שבסוגיה תינוק שנשבע, מה זה תינוק שנשבע? תינוק שנשבע זה אומר שכל מה שיהודי חוטא הם לא, הוא אתה באמת מוציא אותו מכלל ישראל, זה רק אם הוא לא אנוס, אבל אם הוא אנוס, כן, יש לו דין של תינוק שנשבע, לא נשבע זה אחד שהוא אנוס. אז אני חושב שהגדרים של תינוק שנשבע הם גדרים מאוד מצומצמים, אי אפשר לבוא להגיד על בחור שלמד בישיבת בית אלו, בישיבת הרמו, ואחרי שהוא בגיל 22 החליט להיות חילוני, תינוק שנשבע. כן? ויש סיפורים כאלה. או על בחורים שבדלו בפסגות, החליטו להיות חילונים, תינוק שנשבע. זה תינוק שנשבע, הוא הכיר מה זה יהדות, הוא יודע מה הרבנים אומרים. הוא למד, ניסו ללמד אותו, והוא החליט לכפור. בכל מה שלימדו אותו. אז עכשיו להכיר את זה, אני לא אוהב להשתמש בתינוק שנשבע, יותר אני אוהב להשתמש במה שהרב ציודה מביא את המרגנית הטבה, שמובא בגאות מימוניות, שכל מה שכתוב את הדבר הזה, שאדם רשע מותר לך לסנותו, זה כאילו היסוד הראשון שאמר שם התניא, שכל היכולת לסנות זה רק אחרי שאתה קיימת מצוות תוכחה. אדם שקיימת בו מצוות תוכחה הוא האדם שאתה יכול להגיע בסופו של דבר לא לקיים בו ואתה אחר כמוך. אבל אדם שלא קיימת בו מצוות תוכחה, אז אתה לא יכול להגיע אתה לא יכול להגיע לאמת להגדרות האלה שאתה מצווה לסמכתו. כלומר כל אדם ואדם שלא הצלחת להוכיח אותו, לא הצלחת להוכיח אותו, אז, או לא ניסית להוכיח אותו, או שלא הצלחת להוכיח אותו לא בגללו אלא בגללך, אז אתה לא עובר לשלב הבא של, שאתה מוציא אותו מכלל ישראל. פה אני לא נתקל בשום בעיה, פה אנחנו באמת נדעים לדבר הזה שאין לנו את הידיעה איך מוכיחים. אין לנו מי שיכול להוכיח, אם כאילו בזמן האמוראים, היכולת להתמודד מול הכפירה היוונית הייתה מאוד מאוד קשה, אבל כאילו אין מי שבדור שיכול להוכיח, אז היום שהגויים כל כך נראים נחמדים, והתרבות המערבית כל כך היא, זה לא כמו מה שפעם היה, מי שלא היה, הגויים חיו בזבל וחשבו שטויות. היום הגויים הם פיקחים, היום הגויים הם משכילים, אז היום להוכיח את אמיתות האמונה, צריך באמת כישרון מאוד מאוד גדול, כישרון מאוד, אנחנו לא יודעים איך להוכיח היום, איך להוכיח את הדבר הזה שפשוט מאוד העולם של הקודש הוא פי מאה מהעולם היפה הזה של התרבות המערבית, העולם הנוצץ של התרבות המערבית, אז היום אין מי שיודע להוכיח.
אבל
אני להוכיח,
לא להוכיח,
אני אומר שאנחנו מרחיבים את המושג הזה של היום אין מי שיודע להוכיח את זה, אני כן דוגל בזה. אני לא דוגל בתינוק שנשבע, אני דוגל בתנאי הזה של היום אין מי שיכול להוכיח. אני רוצה להסביר את החידוש. למה לקלוט את הדין הזה שאם אתה מוציא אותו מכלל ישראל או לא, יכול להוכיח או לא יכול להוכיח? אני חושב שהפירוש הוא כזה, אדם מישראל הוא באופן בסיסי עלול לתשובה, הוא ראוי לתשובה, כן? הוא ראוי לתשובה, ומה שאומרים לנו, אומרים לנו רק אדם שמתעקש ולא רוצה לחזור בתשובה, כן? רק אדם שמתעקש ולא רוצה לחזור בתשובה הוא האדם שיוצא מכלל הערבות. אני כתבתי את זה בצורה יותר טובה. לא, כלומר, חיתתי לעצמי את זה בצורה יותר טובה, שבעצם, כאילו התפיסה שלנו היא כזאת, שכל יהודי כשאתה רואה אותו, גם אם הוא היום מנותק, אתה אומר, אני מתייחס אליו באהבה, ואתה מנסה לסחוב אותו בעבותות של אהבה ולקרב אותו, מצד מה שאתה מאמין, שהוא... כל אחד מישראל עלול לתשובה. אם אתה קיימת בו מצוות תוכחה וראית שהוא אחד ש כבר אין לו באופן, כן, אין לו את הזיק הזה שיחזיר אותו בתשובה, אז הפעולה הזאת שהוא כאילו דוחה אותך, זה הפעולה שבאמת מוציאה אותו מהאחווה איתך. כל עוד שלא עשתה את הפעולה, לא, הוא לא עשה את הפעולה הזאת, אז הוא בינתיים יש לך את הערבות כלפיו, יש לך את האחריות כלפיו, ואתה צריך לאהוב אותו כדי לקיים בו את מצוות בתוכך. אז כל עוד כאילו שלא, כמה שהיום אין לנו את היכולת לעבור את הסף הזה, אז נשארו כולם כאלה שאנחנו מחויבים כלפיהם בכל המצוות. זה הנתיב השני, שאני חושב שזה עיקר הנתיב גם של, זה התפיסה החרדית הקלאסית, של איך להתייחס אליהם לחילונים, או שהם מאוד מרחיבים את התינוק שנשבע, או שהם הולכים עם הכיוון הזה של היום אין מי שיודע להוכיח, ואז צריכים לרחם עליהם, וככה להתייחס אליהם לחילונים. זה הנתיב השני. שהרב ציודה בהחלט שלח את זה, מה?
הרב
לא מכיר, אני לא אוהב את זה להגיד שהם תלכים שם. אני מעדיף להגיד שהם רשועים, שאנחנו חייבים לאהוב אותם. שאנחנו לא מכירים מהם את התורה, כי הם באמת לא תינוק שנשבע.
הם לא תינוק שנשבע. מי שלא אוהב בקיבוץ, לא תינוק שנשבע.
אולי.
אבל הוא יודע שיש
תורה.
הוא...
לא, הוא יודע מה יותר.
בסדר, נכון, אני לא אוהב את החילוקים האלה, בגלל שהרוב החילונים לא נולדו בקיבוץ.
בסדר, אבל גם כל חילוני לא, חוץ מהיש חילונים, לא נולדו בבית דתי. אז נכון שהם היו פעם...
הרוב לא ככה! עולים מרוסיה, אתה יכול להגיד בין...
לא, גם הרוב כן נולדו בבית דתי, זה שהם שמרו, זה שהם עשו קידוש, זה אומר שהם דתיים. הם עשו קידוש וראו טלוויזיה, אז מה? אז הם לא היו להם אווירה דתית אף פעם. אז הם שמרו את יום כיפור.
זה לא משהו
אף פעם? מה? זה לא קשור ללחקור, זה לא קשור ללחקור. ברגע שאתה נולד ככה, זה חקירה שאתה כבר מגיע לאן שאתה רוצה.
העם המנגל, בינום שנשבע, זה אחד שלא הכיר את דרכי ישראל, ולא הבין מה זה, ולא אמרו לו מה זה ישראל, והוא לא מודע לזה מה זה ישראל. הוא בכלל לא מכיר את הדבר. טוב, אני לא מתווכח איתך. לא, אני אמרתי לך מה אני חושב. אני, הרי אתה מתווכח בלי לדעת את המקורות. כן?
אומרת, צריך ללמוד את הרמב״ם. מה הרמב״ם שם אמר על הצדוקים? ומה אמר הרמב״ם על בניהם של הצדוקים? באיזה שלב, האם הבנים הראשונים אמרו על האתיות של משוואה? או אמרו את זה רק על הדור הרביעי? איך באמת להגדיר מה זה, כמה אפשר להכין את התינוק של משוואה? אז אני אמרתי שיש כאלה מאוד מרחיבים. אני אומר שאני... זה בעצם, אין לי בעיה, אני חושב שבאמת אני מתייחס לאדם שלא מפיל את תורה מצוות כרשעי ישראל, שעליהם נאמר מלאים מצוות כריבון. אני אין לי בעיה להתייחס לרשע בסימפתיה, כי זה השיטה שלנו, שגם רשעי ישראל, אנחנו אומרים אותם, אני רשעי ישראל, אני לא עושה צחוק בעצמי, הוא רשע, אבל הוא רשע שהוא יש עליו את כל המצוות של האהבה, זה בגלל שלא, זה חישוב שלנו, לא חישוב שלו. אנחנו לא מצליחים להוכיח. אנחנו, הקודש שלנו עוד לא מספיק ברור שסוחף את כולם אלינו. זה בעיה שלי ושלך, זה לא בעיה שלו. אני הנפוק, לא הוא הנפוק. הוא רשע, אני צדיק. אבל מה אתה לעשות? שאני עוד לא מספיק, אני צריך להתדבר איך להוכיח אותך. כן, אני רוצה להגיע
לדברה
רב, אבל... מה? אבל למה הוא יוצא מגדר הרוחה? כאילו, אני לא
יכול
להפך את זה, אבל אולי
מישהו אחר כן יכול.
בסדר, אז אנחנו אומרים שהסך הכל היום, שהיום אין מי שיודע להוכיח. אם ידע איך להוכיח, אני בוודאי אחזור בתשובה. אני בוודאי אחזור בתשובה. אין ספק שה... זה גם הרבי יגיד את זה, אין ספק שהיום הם לא בדווקא חילונים, זה רק בגלל שהם חושבים שיש יותר עושר ויותר טוב בחילוניות מאשר ביהדות. הם נמשכים לחילוניות בגלל הטוב שיש בחילונים, בגלל הם מרגישים שיש שם דברים טובים, והם לא רואים את הדברים הטובים שיש ביהדות, זה לא בגלל זה שהם אנשים רעים נמשכים לחילוניות, זה יהיה היסוד של מענה הדור, כן, שאתם ביקשתם שבילים. היסוד של, של הרב. הרב באיגרת הקלה אומר כמה חידושים. החידוש הראשון שאני חושב יוצא מדברי הרב, שבהחלט הרב חולק על מה שאמרתי בשם הרב ציודה. או הגישה הבסיסית של הרב זה שיכול להיות יהודי שהוא מתנתק מהסגולה הישראלית שבו. זה חידוש שאני לא אוהב, אבל הרב אומר אותו. אני ככה כתוב באיגרת הקלה. שבסיסית זה לא נכון להגיד את הדבר הזה שאדם הוא לא יכול להתנתק מהאומה. כן? בסיסית אומר הרב, יש, יכול להיות אדם שמתנתק